מסכת דמאי, פרק שביעי, משנה א', המזמין את חברו שיוכל אצלו, והוא אינו מאמינו על המעשרות. כלומר, עם הארץ הזמין את חברו החבר שיוכל אצלו בשבת, והוא אינו מאמינו, יודע מראש שהוא יפגוש מצב שהוא לא יכול לסמוך על זה שהמאכל שהוגש לו מאוסר. כלומר, דמאי. אומר מערב שבת, יש לו נוסח שיכול להגיד מערב שבת שיעזור לו. מה שאני עתיד להפריש מחר, הרי הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו, זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו, ומעשר שני בצפונו או בדרומו, הוא מחולל על המעות, שזה בעצם נוסח זריז של הפרשת תרומות של דמאי. מה פירוש הביטוי? הוא אומר מרשת, מה שאני עתיד להפריש מחר, כלומר, הוא בעצם מחר כשהוא יקבל נגיד את הסלט על הצלחת, הוא ייקח אחוז אחד, ישים בצד, כבר מערב שבת הוא אומר הדבר הזה הוא מעשר, כלומר מעשר ראשון. טוב, אחוז אחד לא יכול להיות מעשר ראשון. אז הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו. כלומר עוד 9% שלא הפרשתי מהצלחת, הם יהיו עוד השלמה 10% של מעשר ראשון. אז יש לנו עכשיו מעשר ראשון עם אחוז אחד מופרש. כלומר אחוז אחד בצד. ואז הוא ממשיך ואומר, זה שעשיתי מעשר, כלומר אותו אחד שעשיתי מעשר וגם הפרשתי, עשוי תרומת מעשר עליו, הוא תרומת מעשר על כל שאר המעשר. וכמובן הוא לא אוכל את הדבר הזה, הוא שומר את זה בצד ונותן את זה לכהן, ולגבי מעשר שני, אז הוא אומר מעשר שני בצפונו, או שהוא אומר מעשר שני בדרומו, הוא מחולל על המעות, כלומר מערב שבת הוא כבר מחלל אותו על המעות. משנה ב', מזגו לו את הכוס. אומר, מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס, הרי הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו. זה שעשיתי מעשר, עשוי תרומת מעשר עליו, ומעשר שני בפיו, מחולל על המעות. זה אותו רעיון, רק בנוזלים. יש לך הכוס, אתה לא יכול להפריש אחוז החוצה, אז זה קצת שונה, אבל אותו עיקרון בדיוק. מזגו לו את הכוס, זה יכול להיות שזה כוס של קידוש. מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס, זה יהיה מעשר ראשון, ושאר מעשר סמוך לו, זה יהיה האחד לפני האחרון שאני לא אשייר, אותו אני אשתה בסוף. זה שעשיתי מעשר, כלומר, זה שאני, האחוז הזה שאני אשייר, הוא בעצם כבר אמרתי שהוא מעשר, הוא עשוי תרומת מעשר על שאר המעשר, שאותו אני אשתה כי מותר לי, כי לא צריך לתת ללוי את המעשר של תרומת, את המעשר ראשון של דמאי, כי המוצאים מחבר עליו הראייה. לגבי מעשר שני, מעשר שני בפיו, כלומר, מבחינתי יהיה בצד ההפוך, יהיה למעלה. הוא מחולל על המעות כמובן, לכן אני יכול לשתות אותו. משנה ג' פועל שאינו מאמין לבעל הבית, כלומר הוא פועל חבר והוא מקבל שכר מבעל הבית, הוא מקבל מאכלים או בשכרו או כחלק מההסכם שלהם, והוא לא מאמין שבעל הבית בוודאות איסר. נוטל גרוגרת אחת ואומר, זו ותשע הבאות אחריה עשויות מעשר על 90 שאני אוכל. זו עשויה תרומת מעשר עליהן, ומעשר שני באחרונה הוא מחולל על המעות, וחוסך גרוגרת אחת. ההנחה היא כשהוא כביכול קיבל 100 גרוגרות לסעודתו, כדי שזה יהיה מספר עגול וקל. אז מה הוא אומר? זו, כלומר הוא הפריש אחת שהיא בדיוק אחוז, ותשע הבאות אחריה, עשויות מעשר על 90 שאני אוכל. זו עשויה תרומת מעשר עליהן, על התשע הנוספות. כמובן הוא יכול לאכול את התשע, את האחת הזאת, כן, וחוסך גרוגרת אחת, את הגרוגרת הזאת הוא צריך לשים בצד. ומעשר שני באחרונה הוא מחולל על המעות. עכשיו לגבי חוסך גרוגרת אחת, זה לא מה שהסברנו לפני רגע, שזה, סליחה, זה האחוז שהוא שם בצד. זה גם, זה היה צריך להיות כתוב גם בקודמים, במקרים הקודמים. חוסך גרוגרת אחת, הכוונה שהאחת הזאת, האיסור הזה, הרי הוא בעצם היה צריך לקבל 100 גרוגרות בשכרו, והוא קיבל, אחד מהם הוא צריך לשים בצד. אומר תנא קמא, כן, חוסך גורגרת אחת על חשבונו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יחסוך, מפני שהוא ממעט את מלאכתו של בעל הבית. כלומר, בעל הבית נתן לו 100 גרוגרות, כדי שיוכל 100 גרוגרות, שיהיה לו כוח של מי שאכל 100 גרוגרות, לא 99 גרוגרות. אז מה יעשה? הוא צריך לקנות עוד גרוגרת על חשבונו ולאכול אותה, ואת הגרוגרת הזאת שהיא כבר תרומת מעשר אותה הוא ייתן לכהן. רבי יוסי אומר לא יחסוך מפני שהוא תנאי בית דין, כלומר מראש הוא לא מפריש את זה כתרומת מעשר מפני שזה אחריותו של בעל הבית להפריש, זה תנאי בית דין שבעל הבית צריך לספוג את הגרוגרת הזאת. משנה ד', הלוקח יין מבין הקוטים, אומר, שני לוגים שאני עתיד להפריש, הרי הן תרומה, ו10 מעשר, ו9 מעשר שני, מחל ושוטה. אז כאן מדובר שהוא לוקח יין מבין הקוטים. הקוטים הם אמנם ידועים שהם כן מפרישים לעצמם, אבל הם לא מוכרים לך מאוסר. יש מסבירים שזה בגלל שאין להם את ההלכה שלפני עיוור לא תיתן מכשול, אין להם בעיה למכור לך דבר שאינו מתוקן. ולכן היין שלהם נחשב תבל ודאי. עכשיו מדובר כאן על אדם שלקח, נגיד, 100 לוג יין, רק בשביל הקלות של החישוב, בערב שבת, והוא לא הספיק עדיין להפריש תרומות ומעשרות, וכבר הגיע שעת בין השמשות. אז מה יעשה? הוא ממש בשניות האחרונות של שבת, של יום שישי, והוא לא יכול להספיק עכשיו להפריש כמו שצריך. מה יעשה? אז מה הוא אומר? שני לוגים שאני עתיד להפריש, הרי הם תרומה. מה זה עתיד להפריש? אני לא יכול להפריש את זה בשבת. זה לא כמו הפירות של מי שאינו מאמינו שכן, דמי. זה ודאי. מה הוא אומר? שני לוגים שאני עתיד להפריש במוצאי שבת. על זה הוא מתכוון. הרי הם תרומה, 10 מעשר ו9 מעשר שני. כלומר, אני גם הולך להפריש אז 10 מעשר, והוא דרך אגב גם מפריש על זה, כלומר, תרומת מעשר, 9 מעשר שני, מחלל את המעשר שני על מעות, ושותה. אז מסבירים, כן, המשנה הזאת היא אומרת חידוש גדול מאוד, אפשר לאכול לפני שהפרשת בפועל, בטבל ודאי, אז מסבירים שזה כמאן דאמר שיש ברירה אפילו בדאורייתא, כלומר אפילו בדבר שהוא איסור דאורייתא, יש ברירה, הכוונה שאם אתה בסוף, מברר ומוציא לאור את האמת, אז זה נחשב כאילו מראש זה היה ככה. אז בעצם לא שתית לא את התרומה, לא את המעשר. ואין הלכה כך. משנה ה', היו לו תאנים של תבל בתוך ביתו, והוא בבית המדרש או בשדה, ועוד פעם מדובר בערב שבת, ואין לו שהות, אין לו זמן לחזור הביתה ולהפריש. אומר, שתי תאנים שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה, ו10 מעשר ראשון, ו9 מעשר שני, או במילים אחרות בדיוק כמו המשנה הקודמת. כלומר, גם פה מדובר שהוא מחל, כן? הוא עושה את הפעולה של החילול, וגם זה, כמאן דאמר, יש ברירה. היו דמי, אם הפירות האלה שבבית שלו הם דמי, אז מה הוא אומר? מה שאני עתיד להפריש למחר, הרי הוא מעשר. למחר זה בשבת, כי אם זה מאיסור של דמי, אז בדיעבד כבר אפשר לעשות את ההפרשה בשבת. מה שאני עתיד להפריש למחר, הרי הוא מעשר. עוד פעם, ההפרשה נעשית לפני שבת. רק ההסבר איפה נמצא כל דבר, זה נעשה בשבת עצמה. מה שאני עתיד להפריש למחר, הרי הוא מעשר. ושאר מעשר סמוך לו. זה שעשיתי מעשר, עשוי תרומת מעשר עליו. ומעשר שני בצפונו, או בדרומו, ומחולל על המאות. כמו שהסברנו במשניות א' וב'. וגימל. משנה ו', היו לפניו שתי כלכלות של תבל, ואמר, מעשרות זו בזו, הראשונה מאוסרת. כלומר, הוא אומר מעשרות של זו, של הכלכלה, נגיד הימנית, בזו, בשמאלית, והוא גם אמר, כן, שני אחוז הוא תרומה, וככה זה מעשר, וככה מעשר ראשון וכולי. אז מאוסרת, הראשונה מאוסרת, ובתוך השנייה, ואת השנייה הוא צריך להפריש משם מה שהוא אמר שהוא רוצה להפריש, ואת כל מה שנשאר בכלכלה השנייה להפריש על זה, כי זה טבל גמור. ואחר כך הבן אדם, במקום לעשות מה שאמרנו הרגע, הוא ממשיך ואומר של זו בזו ושל זו בזו. או בעצם, סליחה, מדובר כאן על מקרה חדש, כלומר, הוא אומר של זו בזו ואמר את כל הפירוט, של זו בזו אמר את כל הפירוט. מה התוצאה? הראשונה מאוסרת. מה עם השנייה? לא, השנייה לא מאוסרת, כי ברגע שהראשונה מאוסרת, אז השנייה, אז הראשונה היא כבר פטור, הראשונה היא כבר פטור, השנייה היא עדיין חייב, אי אפשר לאסר מן הפטור על החייב, אז הוא יצטרך להפריש מתוך הסל השני, הסל שעדיין חייב, את המעשרות שהוא אמר, ולהפריש משם עוד פעם על עצמו כהלכה. מעשרותיהן, מעשרות כלכלה בחברתה, קרא שם. אם הוא אומר, אמירה כזאת, הוא אומר שהמעשרות של זה בזה והמעשרות של זה בזה, אבל באותו רגע, כן, מעשרות כלכלה בחברתה, אז בעצם הוא הפריש מן החייב על החייב, ובאותו רגע, בשני הצדדים, נהיה, אבל כמובן קרא שם הכוונה שהוא צריך גם להפריש את זה כמובן, ומכל אחד להפריש על הסל השני, הוא לא יכול עכשיו להפריש ממקום אחר. משנה זין. 100 תבל, 100 חולין, נוטל 101. עכשיו אנחנו נכנסים למצב של ערבוב. יש לנו 100 תבל ו100 חולין. התבל הזה הוא לא תבל רגיל, הוא תבל לעניין תרומת מעשר. כלומר, זה תבל שרק לא הפרישו ממנו את התרומת מעשר, אבל הפרישו ממנו כבר את ה, את ה, את המעשר, את התרומה הגדולה. אז נשאר רק מעשר, תרומת מעשר, תרומת מעשר, זה אחוז אחד מכלל הטבל. אז יש לנו כאן 100 טבל ו-100 חולין מעורבבים. מה יעשה? איך הוא מתקן את זה? הרי הוא לא יכול עכשיו לאכול מכאן, כי יש חשש שהוא אוכל את ה, את התרומה. נוטל 101. אם הוא ייקח 101, עוד רגע נראה מה בדיוק הוא עושה עם זה, אז לא יהיה מצב ש, לא, שהוא לקח את התרומה, את התרומת מעשר, מהמאה החולין. כלומר, בעצם מה אנחנו חוששים? אם הוא עכשיו ייקח רק אחד, כלומר, בעצם יש לנו דין של מדומה. במדומה, התרומה בטלה, אבל צריך להפריש אותה בכל זאת, צריך להפריש משהו. כאן אם הוא יפריש, מה שיקרה, רגע, סליחה, נחזור ונחדד, זה לא התרומה שנפלה פנימה, זה מעולם לא הופרש. הטבל כולו, אוקיי, שנייה, תיקון טעות, למחוק את הנושא של מדומה, יש לנו כאן 100 טבל, 100 חולין, אין כאן שום מדומה. עכשיו, הוא צריך לקחת את התרומת מעשר. אם הוא ייקח אותה 100 טבל, נפלא, פתר את העניין. אם הוא לוקח את זה בטעות 100 חולין, הוא לא עוזר שום דבר, הוא תרם מן הפטור על החייו. אם הוא לוקח 101, כאילו 101 יחידות, כן? מתוך מה שיש שם, אז הוא בוודאות לקח גם אחד מהטבל. מה הוא עושה עם ה-101 האלה? הוא מוכר את זה לכהן, חוץ מדמי תרומה שבו. כלומר, מוכר 101 בדמי 100. מקרה הבא, 100 טבל ו-100 מעשר. עוד פעם, זה טבל שנשאר בו רק תרומת מעשר, ו-100 מעשר, מעשר ראשון, שגם ממנו לא יפרש תרומת, לא יפרשו תרומת מעשר. עכשיו, ממעשר ראשון, שלא יפרישו תרומת מעשר, צריך להפריש 10% תרומת מעשר. מטבל, 1% תרומת מעשר. מה עושה? גם פה אומרת המשנה, נוטל 101. שזה מקרה קצת מסובך. למה הוא לא יכול לקחת פשוט 11 ולגמור עם זה? הרי הכל כאן זה תרומת מעשר. הוא לא יכול לקחת 11, כי אם הוא לקח הכל מהטבל, יש רק 10 תרומת מעשר בטבל. והוא לוקח 11. אם הוא ייקח בטעות את כל ה-11 מהמעשר ראשון, אז הוא לא לקח מהטבל את התרומת מעשר שלו. ולכן הוא נאלץ לקחת 101. וככה בוודאות יש לפחות אחד ולא יותר מ-10 מהטבל. סליחה, יש לפחות אחד מהטבל, והוא עושה את זה תרומת מעשר על הטבל, ולגבי התרומת מעשר, הוא עושה את כל המעשר תרומת מעשר, נותן, כלומר, גם אם 100 היו תרומת מעשר, הוא עושה את כל זה תרומת מעשר, נותן את זה ללוי, הלוי מה עושה? נותן את הכל, מוכר את הכל לכהן, והכהן מחזיר לו עודף, בעצם על מה שלא היה אמור להיות תרומת מעשר. כלומר, הוא מחזיר לו עודף על 101 פחות 11. כלומר, הוא מחזיר לו עודף על 90. 100 חולין מתוקנים, 100 מעשר, נוטל 110. כאן מדובר שיש 100 חולין מתוקנים לגמרי, יחד עם 100 מעשר. המעשר הזה צריך עוד להפריש מתוכו 10 לתרומת מעשר. מה הוא עושה? נוטל 110. כדי שאם בטעות הוא לקח את כל המעשר ועשרה לא מעשר, אז ככה יצא מצב, ככה לא יצא מצב שהוא מפריש, לא, נתחיל למקרה הקודם, אם הוא ייקח 100, ייקח רק את החולין, אז הוא מפריש מן הפטור על החייו, אז הוא לוקח 110, ש10 בוודאות יהיו מהמעשר, וככה לא יצא מצב שהוא תורם מן הפטור על החייו. 100 טבל, 90 מעשר, 90 טבל ו-80 מעשר. כלומר, יש הפרש של 10 בין המעשר לבין הטבל. עוד פעם, זה טבל מתרומת מעשר. אומרת המשנה, לא הפסיד כלום. זה הכלל, כל זמן שהטבל מרובה, לא הפסיד כלום. כאן יוצא מצב מעניין. נגיד יש 100 טבל ו-90 מעשר, והוא הפריש 10. 10, יותר מ-10 הוא לא היה אמור להפריש גם אם זה לא היה מעורבב. לכן כתוב לא יפסיד כלום. בוא נגיד שהוא הפריש 10. עכשיו, מה יכול לקרות? אם נגיד הכל היה מהמעשר, אז באמת, 9 מתוך ה-10 שהוא הפריש, הם תרומת מעשר על ה-90 מעשר, והאחד האחרון שנשאר הוא תרומת מעשר על ה-100 טבל. יפה. אם יש, ואם הוא לקח הכל בטעות מהטבל, בסדר גמור. מה קרה? זה היה מעשה ראשון על הטבל, ואחד מהם הופך להיות תרומת מעשר על הטבל, והתשעה הנותרים אפשר להפוך אותם, כי הם כמעשר ראשון, אפשר להפוך אותם לתרומת מעשר על התשעים. לכן במקרה של הפרש כזה לא הפסיד כלום. זה הכלל, כל זמן שהטבל מרובה, הכוונה מרובה כשיעור תרומת מעשר של כל התערובת, במקרה שלנו זה 10, לא הפסיד כלום. משנחת, מי שהיו לו 10 שורות של 10-10 כדי יין, כלומר, יש לו בדיוק 100 חביות מסודרות ב-10 כפול 10 מדויק ויפה. ואמר, הוא הכריז ואמר, שורה חיצונה אחת מעשר, כן, המעשר ראשון. אבל הוא לא אמר איזה שורה חיצונה, לאיזה רוח. ואינו יודע איזו היא. נוטל שתי חביות לוחסן. עכשיו, הוא צריך להוציא משם את התרומת מעשר. כלומר, מעשר ראשון זה לא הבעיה. הוא ייתן כמה חביות שצריך ללוי, גם אם זה לא בדיוק המקוריות. אבל לגבי תרומת מעשר, הוא חייב לקחת מהמעשר. אז מה יעשה? ייקח שתי חביות לוחסן, הכוונה הוא לוקח שתי חביות פינתיות מפינות מנוגדות, וככה הוא בוודאות לקח מתרומת מעש, מתוך השורה שהוא בחר, אחד. חצי שורה חיצונה אחת מעשר, ואין ידוע איזו היא, נוטל 4 חביות מ4 זוויות, כלומר הוא התכוון לחצי שורה, והכוונה או חצי בצד הזה או חצי בצד הזה, לא חצי של האמצע, ואחת ארוחות, אז הוא לוקח את ה4 המנוגדות ב-X, כן, את כל הפינתיות, וככה בוודאות לקח אחד מכל חצי שורה. שורה אחת מעשר, ואין ידוע איזו היא, נוטל שורה אחת לוחסן, כלומר הוא אחת השורות, או אחד התורים, הוא הכריז שהוא יהיה מעשר ולא זוכר איזה. אז מה יעשה? ייקח שורה אחת לוחסן, הוא לוקח אלכסון שלם, וככה הוא בוודאות לוקח אחד מכל שורה, וגם אחד מכל טור. חצי שורה אחת מעשר, ואין ידוע איזו היא, נוטל שתי שורות לוחסן, כבר הוא לוקח, הוא יודע שזה חצי מאיזושהי שורה, אם הוא לוקח ב-X, כן, את שני האלכסונים, הוא בוודאות לקח מכל, אחד, מכל חצי שורה אחד. חבית אחת מעשר, כוונה תרומת מעשר, ואין ידוע איזו היא, נוטל מכל חבית וחבית, הוא לוקח קצת ומוכר לכהן מה שצריך, עד כאן.